שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה קשה מנצו בלימודנו המרתק בספר הקדוש עקבי הצון, מלט רבנו אור האורות הרב קוק זצל. ואנחנו בעיצומו של מאמר עבודת אלוהים, אם אינני טועה, נכון? בדף קופמם? לא, אני חושב שכבר הגענו לעבודת אלוהים, לא? כן. אבל האמת היא, רק התחלנו, נכון? אז כדאי, כיוון שהייתה לנו הפסקה גדולה, להתחיל שוב, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. ובכן, המאמר הקודם, דעת אלוהים, המאמר הזה, עבודת אלוהים. והייתי אומר שזה כמעט אנטיתזה. עבודת אלוהים זה בתחום הרגש, דעת אלוהים בתחום השכל. אפשר לומר, זה ההבדל בין פילוסופים לבין דתיים. הפילוסופים מעוניינים בדעת, הדתיים מעוניינים בעבודה. איזה אם אני, נגיד, מותח את הניגוד עד הקצה. מצד האמת, הרבה פילוסופים היו נאמנים לאיזושהי דת, והרבה דתיים נאמנים לאיזושהי פילוסופיה. עד כדי כך שנראה לפעמים בין החוקרים, בין ההוגים, לומר שהרבנים, למשל, אנחנו מכירים את הדת היהודית, שהרבנים הם סוג של פילוסופים. הפילוסופיה של היהדות זה התורה, התורה של הרבנים. אבל יש רק בעיה אחת. ייתכן לומר שהרבנים הם פילוסופים. אבל דבר אחד מאוד בטוח, זה שהפילוסופים הם לא רבנים. אז אם הפילוסופים הם לא רבנים, אז כנראה שמה שמגדיר את הרבנים כרבנים, זה לא הפילוסופיה. כן, אנחנו נכנסים לשאלות קשות. למשל, אנחנו רואים לפעמים הגות כזאת שאומרת שהדת אינה אלא לבוש לפילוסופיה. איך לומר? למשל, היה יהודי אחד דווקא עם כוונות מאוד טובות בשם הרמן כהן, פילוסוף הרמן כהן. הוא כתב ספר נקרא דת התבונה ממקורות היהדות. מה זה דת התבונה ממקורות היהדות? הוא טוען שהיהדות זה הביטוי המושלם ביותר לפילוסופיה ולתורת המוסר של עמנואל קאנט. במילים אחרות, משה רבנו ורבי עקיבא והרמב״ם, שלושת הדמויות הנערצות על ידי הרמן כהן, משה, רבי עקיבא והרמב״ם, קראו את ביקורת התבונה הטהורה ואת ביקורת התבונה המעשית ואת הפרוליגומנה של קאנט. מה? מימוני. רמב״ם, כן? משה, רבי עקיבא והרמב״ם למדו את כתבי עמנואל קאנט, ועל פי זה כתבו את מה שכתבו. או שמה תאמר שכיוון שיש קושיה קרונולוגית שהם היו לפני, לומר שאותם רעיונות היו אצלם, והם מצאו לזה ביטוי מעשי. זאת אומרת שהיהדות אינה אלא סוג של פילוסופיה. האם אפשר לומר את זה? אפשר לומר את זה. כי אם אתה אומר שהדתות בכלל אינן אלא לבוש עממי של הפילוסופיה, יוצא שבעצם הדתות לא כל כך מעניינות. אפשר להחליף אותן כמו שמחליפים כפפות או גרביים או כל דבר כזה. אגב, הטענה הזאת מובאת גם על ידי הפילוסוף בספר הכוזרי. הפילוסוף בספר הכוזרי אומר, תשמע, הפילוסופיה זה מה שמוחלט, הדתות זה הלבוש. אומר לו מלך כוזר לפילוסוף, אבל יש בעיה אחת, שהדתות לא חושבות ככה. הדתות חושבות שזה מאוד עקרוני מה שהן אומרות. אז אולי אתה הפילוסוף פספסת משהו שם. זו השאלה. מה? כי לקאנט יש לו חשיבה תבונית וחשיבה אתית. נכון? יש בתורה מושגים תבוניים ויש מושגים אתיים, נכון? והצורה שבה, לפחות הרמן כהן, איך שהרמן כהן הבין את התורה, זה פחות או יותר נאמן לתביעות של המוסר הקנטיאני. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. קאנט אמר משהו כמעט אותו דבר. אז הוא חשב, לא, שבנצרות זה מטושטש בהרבה פגניות, שבאסלאם אין בחירה חופשית. בקיצור, יש... למשל, אלוהים מופשט, זה מתאים מאוד לקאנט. תלוי איזה פרשנות של קאנט, אבל הפרשנות הנאו-קאנטיאנית שהרמן כהן הסתדרה יפה מאוד עם זה. צריך לזכור שהרמן כהן היה יהודי עם רגש דתי עמוק. כן? האם הוא בדיוק קיים את כל המצוות בדיוק לפי השולחן ערוך? לא בדיוק, אבל קרוב לזה. כן? יש ביהדות הוראות מוסריות שבנויות לא סתם על שליפה מהמותן, אלא על תיאוריה כוללת, נכון? מה זה האדם, מה זה בן אדם לחברו, מה זה היצרים, מה זה בן אדם למקום, נכון או לא? אז זה נקרא אתיקה, השיטה הזאת קוראים לה אתיקה. רגע, 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 הוא לא גמר. מה? יש תבונה מוסרית, כן? ולכן זה מתאים לספרו של עמנואל קאנט, ביקורת התבונה המעשית. שבו הוא מפתח את הרעיונות האלה. מה לא ברור? מה נשמע אותו דבר? כן. כן. בדיוק. האם התורה מן השמיים אצל הרמן כהן? אני חושב שהוא לא עסק בשאלה הזאת. מה שהוא רצה זה לראות את המוצר המוגמר. מה זה היהדות? יכול להיות שזה בדיוק נקודת המוצא. הרי הרמן כהן, אני סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, אתה זוכר? את הסיפור שפעם הרמן כהן נתן הרצאה בברלין. כן, נכון? טוב, טוב אז לא, אז זהו. אז, אבל אז, הסיפור הזה מורה על הנקודה הזאת. לא, אבל הוא השתעמם. אתה מסכים שאני אחזור על הסיפור? נכון. הרמן כהן נתן הרצאה בפני ציבור רחב וגדול בברלין, והוא הסביר את כל מה שאמרתי עכשיו, דת התבונה ממקורות היהדות, שזה המימוש היותר מוצלח של תורתו של קאנט. אגב, הוא כתב ספר, דת התבונה ממקורות היהדות, 600 עמודים, מתורגם בהוצאת מוסד ביאליק. אצל כל השמאלנים הדתיים תמצאו את הספר הזה, כי זה בעצם משחרר מן ה... לאומיות החשוכה וכו'. ואז שם הוא כבר היה די מבוגר, הרמן כהן. היה אדם מכובד מאוד. ואז היה שם איזה יהודי אחד בקצה האולם שאמר, אני לא פילוסוף, אבל אני רוצה לשאול שאלה. אז הר דוקטור, ממרומי כיסאו, נותן לו את הרשות, כמובן, לדבר. זה אומר, תגיד לי, איפה בכל מה שאתה מדבר יש מקום לריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. זו התשובה, שאלה במקום, לא? הרמן כהן פרץ בבכי. התחיל לבכות. זאת אומרת, מה הוא בעצם הבין ברגע אחד? שיש תהום פעורה בלתי ניתנת לגישור בין הפילוסופיה לנבואה. כי הפילוסופיה זה דיבור על משהו, ואילו הנבואה זה מישהו שמדבר. בעיה שזה מישהו, אז זה משהו אחר לגמרי. אפילו אם יגידו אותו הדבר. יש הבדל בין אמירה שיוצאת מפלט של מחשב, לבין אישיות שאומרת משהו. בסדר? מה זה? מה ההבדל בין משהו למישהו? זה מה שאתה שואל? זה השאלה שלך, נכון? זה פשוט... האם יש לך עם מי לדבר או עם מי לדבר? הפילוסוף בסופו של דבר מדבר עם עצמו. בעצם הוא חי בבדידות נוראה, כי הוא עומד מול אלוהים שלא אכפת לו ממנו. לאלוהים לא אכפת מן הפילוסוף, כן? או. מה שאין כן, אם אתה נדבר על הנבואה, וידבר השם אל משה למור, מישהו דיבר עם מישהו. זה עניין מהותי, זה בכלל אותו הדבר. הבנת? למשל, האם, טוב, השאלה, אם אתה מודע למשמעות של הביטוי אישיות, מה זה אישיות? מה זה להיות מישהו? אני שואל אותך, כן. נגיד ככה, האם בחדר הזה, על הכיסאות, נמצאים 300 קילוגרם של בשר ועצמות? אבל זה לא נכון. על הכיסאות כאן נמצאים אנשים. בסדר? העובדה שאפשר לשקול את האנשים ולדעת ממה מורכב גופם, ואפילו איזה זרמים אלקטרומגנטיים פועלים בתוך המוח שלהם, ונותנת להם תחושת האישיות, הידיעה הזאת היא משנית לחלוטין לעומת מי שיושב כאן. הבנת? בסדר. נגיד ככה, אישיות היא בעלת רצון, ואילו ישות היא בעלת חוכמה. יש טלפון חכם, אבל הוא לא מישהו. בסדר? הייתה פעם פרסומת, כשהייתי צעיר, עוד לפני שנולדתם, היה פרסומת לנקניקיות טבעיות, כלומר, נקניקיות מן הצומח. קראו להן בשם טבעול. עד היום זה קיים. אבל הפרסומת כבר לא קיימת. הפרסומת הייתה פרסומת אפיקורסית לחלוטין. אמרה, טבעול בדיוק כפי שהטבע התכוון. הטבע לא מתכוון. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? בסדר? טוב, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. זה באמת אומר, אנחנו בדיוק במוקד של השאלה הזאת. עד כמה ההתעסקות בחוכמה, שאפשר לקרוא לה דעת אלוהים, יש לה קשר ובאיזו מידה עם מה שנקרא עבודת אלוהים, שרגילים לייחס את זה יותר למוקד של הרגש. עד כאן ברור? טוב. אני רוצה להוסיף עוד נקודה שהיא תתרום לנושא שלנו. מהי תכלית החיים לפי הדתיים? אם אתה שואל אנשים דתיים, מהי תכלית החיים? הרבה פעמים אתה תשמע ביטוי רומנטי, עבודת השם. נכון? ככה אומרים הדתיים? מה תכלית החיים? עבודת השם. יש רק בעיה אחת, שהרמב״ם, שגם הוא דתי, הוא לא חושב ככה. הרמב״ם כותב שהמטרה היא דעת השם. וכל ההיקף של העבודה זה בעצם אמצעי לדעת. בסדר? יש הבדל בזה. טוב, אצל המקובלים זה פחות חתוך, כי אצלם אין כוח הבדל בין הדעת לבין העבודה, כל עניין אחד. טוב, עד כאן ברור? עכשיו, השאלות האלה שאני העליתי, כן, מה? לא, אז זה רק הערתי בדרך אגב, ולא התכוונתי להעמיק בזה. אצל המקובלים זה משהו הרבה יותר מסובך. כן, כי בעלי ההשכלה נקראים בעלי העבודה אצלם. אז יש על זה פרק באורות הקודש חלק ג', אם זה מעניין. קודם כל, הרב קוק לא טבע את המונח, והמושגים דעת אלוהים ועבודת אלוהים הם מונחים שקדמו לכל הדיון, גם של המקובלים, גם של הפילוסופים. זה מושגים כלליים באנושות. בסדר? טוב. אפשר לומר שדעת אלוהים ממלאת את הנפש יותר באהבה, ועבודת אלוהים ביראה. אז זה גם לא לגמרי מדויק. עכשיו, כל השאלות האלה שדיברנו עליהן עד עכשיו, הן שאלות שהעסיקו מאוד את המחשבה בימי הרב קוק, במידה רבה גם היום. טוב, עכשיו אנחנו קוראים מאמר עבודת אלוהים בעמוד קוף מם בית. עד כאן ברור? טוב. כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים וכל התארים ילדי ההתפעלות, שאף על פי שנתייחסו כולם בתורה בדברים הכתובים דברי חכמים לאלוהים, בכל זה לא שינו ולא פגמו את גדולת הציור הפנימי המתאים עם קדושת האלוהות לפי המסורת והקבלה יותר צפונה והגיון הפילוסופיה יותר זכת האור ונעלה. דווקא השפה הפשוטה והנמוכה, יחד עם ההגיון המתנשא הצור בה, בכלל ופרטיה, הם היחד, בנו את כל אותם הפלטרין של מעלה ושל מטה, ליצור בקרבם את ההשכלה האלוהית, ברום גובה הסתרגות ענפיה ועומק תחתית הסתעפות שורשיה, להיות מכון לדרישת האמת והצדק המוחלט גם יחד. בחיי האיש, המשפחה, לאום, האדם והמציאות. כן הוא גם כן המושג הכללי של עבודת אלוהים, שהוא הולך יחד עם הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה ועולה ומתעלה, עד רום ההיגיון והמחשבה היותר אדירה וטהורה. אז בעצם מה אומר לנו הרב? הולך ביחד, אין סתירה. בסדר? עבודת אלוהים עם דעת אלוהים. נכון? זה מה שהוא אמר, לא? טוב, נמשיך הלאה. מה לא מובן? זה עברית. הציורים הגשמיים המוגבלים, למשל... אתה רוצה שאני אענה או שאתה רוצה להציע הצעות? אתה ניסית. למשל... מלך יושב על כיסא רחמים. האם אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מלך? האם אפשר להגיד שהוא יושב? האם אפשר לומר שיש לו כיסא? שלושת הדברים האלה הם ביטויים כפרניים לחלוטין. נכון? הרמב״ם אומר, אם אדם חושב שאלוהים יש לו גוף ושהוא יושב על כיסא, הוא אפיקורוס. אבל זה בדיוק מה שהביטוי הזה אומר. מלך יושב על כיסא. סותר או לא סותר? אף אחד לא מתפעל, לא מתרגש מזה. כן, גם היהודי שאומר בכל ליבו אל מלך יושב על כיסא רחמים, יודע שאלוהים אין לו גוף ולא דמות הגוף, וזה חי אצלו באותה הנפש בשלום. יכול להיות שזה לקח כמה אלפי שנים עד שזה הגיע לשלום. אבל המציאות היא שהציורים הגשמיים המוגבלים מעולם לא סתרו את ההכרות היותר זקות ונעלות המופשטות, נכון? כן או לא? עכשיו זה מובן מה שאני אומר? אז זה בדיוק מה שהוא אמר. מה זה הדעת? בואי נראה. בינתיים זה לא הדעת, פה זה העבודה. כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים, וכל התארים, ילדי ההתפעלות, התרגשות, שאף על פי שנתייחסו כולם, בתורה בנביאים ובכתובים, דברי חכמים לאלוהים, בתנ״ך ובחז״ל, ראינו שכל הביטויים האלה מתייחסים לאלוהים, בכל זה, כמו שכתוב בחז"ל שאלוהים מוריד דמעות ושהדמעות שלו נופלות לים ושבגלל זה יש רעידות אדמה. כן? בגמרא. מה זה? כן, וירח השם את ריח הניחוח. והתעצב את ליבו שבוע שעבר. כן. אתה רוצה להביא עוד דוגמאות? הוא אומר ככה, יש בתורה, בנביאים, בכתובים ובדברי חכמים. אז אפשר עכשיו לעשות רשימה. יש לסוף אגב, זה ייקח לנו רק 10 שעות, אבל אפשר לגמור. כן. מה? כן, אותו דבר. רחמים זה התפעלות. כן, אני רואה אני ברחוב, שוכב לו על הרצפה, כואב לי. כן, זה התפעלות. כן, זה לא מתאים לאלוהים. נכון, נכון, כל דבר שאומרים עליו. נכון. אז למה אומרים את זה? למה אומרים? אז זה כבר, יש דיונים שלמים, ספר הכוזרי, ספר מורה נבוכים, דנים בשאלות האלה, בסדר? אבל מה שחשוב כאן לרב זה לא להסביר את הביטויים, כי כל ביטוי וביטוי צריך הסבר, אבל להגיד שאתה רואה שאין סתירה בנפש היהודית לפחות בין שתי המערכות, המערכת הרגשית המקבילה, הייתי אומר מגשימה, לבין החשיבה הפילוסופית, הזקה, התיאוריה. בסדר? מה שאומר כאן, ובכל זה לא שינו ולא פגמו את גדולת הציור הפנימי המתאים עם קדושת האלוהות לפי המסורת. והקבלה יותר צפונה, המסורת העממית, הקבלה יותר צפונה של המקובלים, וההיגיון הפילוסופי היותר זך של הרמב״ם, טהור ונעלה, נקודה. כלומר, לא פגוע. זאת אומרת, אנחנו רואים אצל היהודים חיים בשלום עם שני הדברים האלה, נכון? כן. מה?
שזה לא נכון.
מה זה לא נכון? הוא יודע שזה נכון. לא, גם אצל היהודי הפשוט. היהודי הפשוט אומר בסוף תפילת שבת, יגדל אלוהימך, כן, אחד ואין יחיד, אין לו גוף ולא דמות הגוף, לא מפריע לו. עדיף לא לדבר יותר מדי עם האנשים, כי כדי לשמור אצלם על הצהרות מספיק זקות. בסדר. לא אמרנו שאין בעיות, אין חריקות, אבל נגיד, היהדות לדורותיה, היהדות הרשמית, למשל, לא נסתרת מזה. ברור שתמיד יש מבולבלים פה ושם. דווקא השפה הפשוטה והנמוכה, יחד עם ההיגיון המתנשא, העצור בה, בכללה ובפרטיה, כלומר, זה ששני קצוות, הם היחד, בנו את כל אותם הפלטרין של מעלה ושל מטה. לאצור בקרבם את, מצד אחד, ההשכלה האלוהית ברום, גובה הסתרגות ענפיה ועומק תחתית הסתעפות שורשיה, להיות מכון לדרישת האמת והצדק המוחלט גם יחד, בחיי האיש, המשפחה, הלאום, האדם והמציאות. עד כאן ברור? טוב, הלאה. מה, אז? עד שאני לא אומר הלאה, אז אתה לא אומר שזה לא ברור. נו. נכון, ביחד, דווקא זה מה שיצר את המכון. המכון כוונה משכן, מקום שבו אפשר להניח את הדרישה לאמת וצדק מוחלט. כן, ודאי. היהדות בעצם הפכה להיות המכון שממנו צמחה דרישת האמת והצדק. לא, הוא דיבר על דעת. הרי המושגים הזקים שייך לדעת. המושגים הזקים, התיאורים, שייכים לדעת. אהו. נכון? אבל זה אמרת שכן הוא דיבר על עבודה, לכן לא הייתי צריך לאשר את זה. טוב. וזה נכון בחיי האיש, אדם הפרטי, המשפחה, הלאום, האדם, זה האנושות כולה, והמציאות, ההוויה כולה. כלומר, הרב טוען גם שיש השפעה קוסמית ליהדות. עד כאן ברור? אז זה נגיד, כל זה מהווה הקדמה. מזה הרב מגיע גם להמשך של הדברים. כן, הוא גם כן המושג הכללי של עבודת האלוהים. שהוא הולך יחד עם הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה, כגון כל המילים של התפילה, למשל, תתזיסר, נכון? תתזיסר. זה ביידיש, מה אתה לא מדבר יידיש? מה אתה לא יהודי? יהודי מדבר יידיש, נכון? נכון? יהודי מדבר יידיש, נכון? יידיש זה שפת היהודים. אז יש ביטוי כזה בשגרת הלשון החסידית, תתזיסר, האבא המתוק. אבא המתוק. כך אומרים לקדוש ברוך הוא. כמו שכותב רבי נחמן מברסלב, שחייבים לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז המורגל בינינו. כמו היידיש. כן. אני אמרתי פעם לאיזה ברסלבר ממרוקו, אמרתי, איך אתה ברסלבר? רבי נחמן אומר שאתה צריך לדבר בלשון אשכנז. עם הקדוש ברוך הוא לפחות. טוב. לא, הוא הסתדר עם הקושיה, בסדר. כן, הוא גם כן המושג הכללי של עבודת האלוהים, שהוא הולך יחד עם הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה, ועולה ומתעלה עד רום ההיגיון והמחשבה יותר אדירה וטהורה. אולי כוונתו גם פה בין היתר לכוונות המקובלים. המקובלים כשמתפללים, הם לא מתכוונים רק למילים הפשוטות, אלא הם מתכוונים גם לסודי סודות נסתרים שמתלווים למילים האלה. בסדר? מה? זה מתחבר. אה, זה קושיה? לא הבנתי. אז המילים הנמוכות הן קיימות ויש להן לגיטימציה. כן? זאת אומרת, מותר לחשוב, לפחות לתפילה, במונחים שהם השפה של הרגש. בסדר? ככה זה עובד. נאמר ככה. כלומר, נגיד ככה, כשאני לומד, אני לא מתפלל. כשאני מתפלל, אני לא לומד. אם אני אחשוב שמה שאני אומר בתפילה זה הלימוד, זה עבודה זרה. אבל זה בכלל לא נורא. זה בסדר. שמעתי פעם שהייתה, היה פאנל בין שני רבנים, שכחתי את השמות שלהם, אני יכול לחפש במייל, שאחד נתן הרצאה והסביר שבשביל להתפלל טוב צריך לדמיין דמות אנושית יושבת על כיסא. הרב השני אמר, עד כאן דברי עובד עבודה זרה. כן. עכשיו, האמת היא ששניהם צודקים. כלומר, השפה של התפילה היא שפה רגשית, שבה האדם מדמיין, משהו מדמיין, לא משנה, גם הנביאים ראו כל מיני דברים. רק הם אף פעם לא חשבו שמה שהם רואים זה עצמות האלות. אלא זה האופן שבו הדבר נקלט בתוכם. האור הנברא, הנגלה אל הנביאים וכדומה. טוב. וכשם, שההגשמה הנמוכה, מה זה ההגשמה הנמוכה? לחשוב שאלוהים הוא גוף. שהוא באמת יושב על כיסא. או כמו שהנוצרים חושבים. על אלוהיהם שהוא הפך להיות גוש בשר. הם אומרים את זה. הוא חושב שהגשמה הנמוכה היא ההיפוך הגמור מהיהדות. ואם זה דיברה תורה בלשון כל כך חופשי, בין שום מעצור והגבלה בכל התארים שלה. כן? יש בנשמת קולך היא תברך את שמך. אז יש גרסאות והשם ער לא ינום ולא ישן. יש כאלה שהזדעזעו, איך אפשר להגיד על אלוהים שהוא ער? מה, הוא ישן? אז כתבו, והשם אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן. אבל המשיכו, אבל לא מחקו את לא ינום ולא ישן. כן? כלומר, השפה של התפילה היא שפה חופשית לגמרי. כן. אז הוא אומר, והם הם הדווקא הובילו אותנו בצירוף השכל והחוכמה, ששניהם יחד הם לעד נר אלוהים בארץ, אל מרומי טהרת המושגים. שיחידי הסגולה שבקרבנו בכל דור ודור, אינם על ידי זה, אינם על זה עדים חיים וקיימים. כלומר, זה מה שהוביל בסופו של דבר למרומי טהרת המושגים של הרמב״ם, מיחידי הסגולה, הארי מיחידי הסגולה. אנחנו יודעים שהאנשים האלה התפללו בבית הכנסת מתוך הסידור. והשתמשו בכל המושגים הגשמיים. ואנחנו יודעים בוודאות שאצלם לא הייתה שום כוונה של הגשמה. זאת אומרת שעד רבה, מה שהביא להופעת אותם יחידי סגולה בכל הדורות, זה הלבוש המשותף של החוכמה והשפה הנמוכה. מה שקורא זה נר אלוהים בארץ. שימו לב, יש הערה למטה של הרב צבי יהודה, עיין בחינות עולם. פרק ט' זין א', נכון? ספר בחינות עולם, מה זאת אומרת? מה כתוב בחינות עולם? זה בספר בחינות עולם. מה הספר? הוא הספר של שירה, של ימי הביניים. אם היית שואל גם מי המחבר, הייתי אומר לך. נו, בעל מחבר, בעל בחינות עולם, זאת אומרת. זה רבי ידעיה בדרשי, מהעיר בדרש שבדרום צרפת, במחוז לנגדוק. היום העיר נקראת בזיה. יש שם אזור תעשייה לא רע וגם קבוצת כדורגל מצוינת. מה? רגבי. רגבי, כן, סליחה, רגבי. כן, הוא יודע. אז רבי ידעיה בדרשי, שקראו לו גם הפניני, בגלל שהוא כתב, משהו כתב כמו פנינים, היה משורר וגם פילוסוף. הוא היה מגדולי המגינים על הפילוסופיה בזמן הוויכוח שהיה בימי הרשב"א. הוא כתב את איגרת ההתנצלות, ששם הוא תוקף את אלה שתוקפים את הפילוסופיה. אבל הוא גם היה משורר גדול, וספרו בחינות עולם נקרא הרבה אצל הרבנים. ושם הוא אומר, התורה והחוכמה נר אלוהים בארץ. מה זה נר אלוהים? נר זה עשוי מכלי שבו יש שמן, פתילה ואור. אז אחד בתוך השני, אחד יותר גס, שני יותר מעודן, עד שזה מגיע בסוף אל האור. אז גם הרב כאן אומר, זה שהמושגים הנימוכים הם כמו נר אלוהים בארץ. זאת אומרת שמאפשר בארץ להביא את האור של המושגים הזכים. אל מרומה טהרת המושגים, שיחידי הסגולה שבקרבנו בכל דור ודור, הנם על זה עדים חיים קיים. כן, המושג הכללי, שלפי קריאת השם המורגל הוא עוצר בקרבו את כל המובן של הדת, הוא מושג עבודת אלוהים. כן, כלומר, אם אתה בא לחקור מה זה דת, אז חוקרי הדת מתעניינים בכל הצדדים הפולחניים, הנקרא עם עבודת אלוהים, במיוחד מתעניינים בתפילה. התפילה זה המעשה הדתי העיקרי בעידן המודרני. פעם היו קורבנות, זה היה הרבה יותר מצוי, או אפילו ריקודים וכדומה, אבל בימינו התפילה היא מרכז החוויה הדתית, ולכן יש לכם מחקרים בפנומנולוגיה של החוויה הדתית. פנומנולוגיה של החוויה הדתית זה ביטוי שכדאי להכיר כדי לעשות רושם בדייטים. כן, מה אתה אומר? היו תקופות שהעיקר בעבודת אלוהים היה הקורבן. גם מבחינה היסטורית, האדם התחיל עם קורבנות לפני שהוא התחיל עם תפילה. גם לפי ספר התורה. רגע, רגע, גם לפי התורה. למשל, נוח, קין והבל, נוח, אברהם, מקריבים קורבנות. הראשון שמתפלל, אברהם. זאת אומרת ש... מבחינה היסטורית, הקורבן זה הצורה העתיקה של עבודת אלוהים, ובימינו התפילה באופן הדרגתי תפסה את המקום. מה אתה שואל? האם אתה אומר שיש לנו מגמה לחדש גם את זה וגם את זה, או אחד עדיף על השני וכדומה? זה השאלה? תשובה, זה לא הנושא של השיעור, לא נעסוק בזה. פנומנולוגיה. זה הפילוסופיה של הסרל והיידגר. כן, זה שני פילוסופים גרמניים שעסקו בתחילת המאה ה-20 בשאלה מאוד פשוטה. האם אנחנו מדברים על מהות או על קיום? למשל, אתה אומר איש ואישה. זה משהו מהותי או זה משהו קיומי? כן, היום יש ויכוחים על זה, נכון? אתה איתי? האם, למשל, מה שעושה אותי אני, זה משהו שהוא במהות שלי, או רק המעשים שלי יצרו אותי? בסדר? האם זה המהות או הקיום? אמרו הפילוסופים האלה, בואו נפסיק להתווכח על זה, נדבר על התופעה. זה מתפקד ככה, אז בואו נראה את זה. פנומן, פנומן זה ההופעה. זה ביטוי שמקורו בקאנט, שחילק את העולם בין הדבר לעצמו לבין הדבר כלפי זולתו. לעצמו זה נקרא נאומן, כלפי זולתו פנומן. אז יש מזה... מקצוע שלם, פנומנולוגיה. אז עכשיו אתה רוצה לדבר על החוויה הדתית, מבחינה פנומנולוגית, אז זה פנומנולוגיה של החוויה הדתית. בסדר? אין לזה שום חשיבות. טוב, הלאה. אז אומר כאן הרב, כן, המושג הכללי שלפי קריאת השם המורגל, הוא עוצר בקרבו את כל המובן של הדת, הוא מושג עבודת אלוהים, הוא כמוהם. סולם מוצב ארצה, יש לו הופעה מעשית, עממית אפילו, וראשו מגיע השמיימה ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. עכשיו, זה, מה שאומר כאן הרב זה מאוד אידיאלי, כן? אבל המציאות זה הרבה פעמים לא ככה, כמו שאמרתם. לפעמים שוכחים. כן, אלה שנמצאים בראש הסולם שוכחים את התחתית, ואלה שבתחתית שוכחים את הראש. ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כן, הולך המובן הכללי הזה, הולך ומתעלה. ואם יזדמן איזה דור או דורות, שכל מושגים הכלליים נתעלו והתפתחו, ועל אותה חלקה של המושגים האלוהים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, והביקים הדתיים מתרבים בו פרץ על פני פרץ. על מה הרב מדבר? על הדור שלו. הדור של החילונות. מה החילונות עשתה? החילונות המודרנית באה על רקע של התפתחות גדולה של שכל האדם. והרבה מאוד מושגים התפתחו. נכון? גם הטכנולוגיה התפתחה, גם החשיבה, גם הפסיכולוגיה. הרבה מאוד דברים התפתחו. הדבר היחיד שנשאר בפיגור זה הדת. אז אין פלא שהדת מתמוטטת. כן? כי הדת ממשיכה להישאר כמו שהיא הייתה. לא התפתחה, כמו שפעם הרב אשכנזי אמר, יש אנשים שלמדו על רבי עקיבא כשהם היו בני 4, ועל קאנט כשהם היו בני 40. אז זה ברור שרבי עקיבא בן ה-4 לא יכול להתמודד עם קאנט בן ה-40. כן? זה פשוט, זה לא במשקל בכלל. אתה צריך להכיר את רבי עקיבא בן ה-40, עם קאנט בן ה-40. אז זה הרבה יותר רציני. כי רבי עקיבא לא בדיוק בגיל 40, כי אז הוא עדיין היה מארץ, אבל קצת אחרי, כן? בסדר. אבל זה ברור שהמושגים צריכים להתפתח. הרבה פעמים, זה היה אחד בשם פול ולרי אמר, שהמושג של אלוהים הוא המושג התואם את הפנימיות היותר מוסתרת של נפש האדם. מה שיש לי בפנים בפנים זה אלוהים. אבל מה שיש לי בפנים בפנים זה תלוי לפי הגיל. לפעמים אני מתפתח ואלוהים נשאר מאחור. איך הוא אומר פול ולרי, יש אנשים שהם אפילו טיפשים יותר מאלוהיהם. טוב, מה? זה לא מה שדיברתי עליו. כן? אתה מדבר כבר על מושגים שבא מהחסידות. כן? עכשיו, אז זה מה שאומר הרב, כפי שאם הדור מתפתח מאוד והמושגים הדתיים נשארים בילדותיותם, אז ברור שהם לא מחזיקים מעמד. אני חוזר שוב על המשפט, ולפי רוב ההכשר, העילוי וההתפתחות של כישרון השכל והצדק האנושי, כך הולך המובן הכללי הזה, הולך ומתעלה. ואם מזדמן איזה דור או דורות, שכל מושגים הכלליים נתעלו והתפתחו, ועל אותה החלקה של המושגים האלוהים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, והביקים הדתיים מתרבים בו פרץ על פני פרץ. כן? לפעמים מושגים נמוכים היו מספיקים לבני אדם בדור נמוך. למשל היו אומרים ליהודי, אתה תניח תפילין. למה? כי אם אתה לא תניח, אתה תקבל עונש מאלוהים, ואם אתה תניח, תקבל סוכריה. מה באמת? כן. טוב, כדאי, מניח תפילין. זה מספק אותו. אבל יש שלב שפתאום האדם שואל את עצמו שאלות מוסריות, שאלות מדעיות, ואם זה כל מה שכלול בהנחת תפילין אצלו, אז הוא יזרוק את התפילין. פשוט. הלאה. ואין לו רפואה. אז מה צריך לעשות? כן, ודאי. יש אנשים שמניחים תפילין בשביל הסוכריה. יש סוכריה כזאת, יש כזאת. אתה תשב ליד הרב פלוני בגן עדן. וואו, שווה. כן? מה? לא. איפה אתה ראית ביטוי עבודת השם פה? היא אומרת, אם המושג של עבודת אלוהים לא מתפתח, אז יתרבו הבקיעים הדתיים. לא, זה לא מה שהוא אומר. מושגים נמוכים. כן. כן. אף פעם אנחנו לא חוזרים למשהו שהיה. אנחנו מתקדמים. ודאי שיש שאיפה להקריב קורבנות. לא אמרתי שיחליפו את התפילה. אני לא יודע, לא אמרתי נוסף. זה בעצם חוזר לשאלה שהוא שאל. ואני אמר, מה אני עניתי לו כשהוא שאל את השאלה הזאת? שזה לא הנושא של השיעור. אבל אני כן מתייחס לשאלה שלך בגלל שאתה הוספת נקודה אחרת. האם כשאני עושה מעשה, אותו מעשה שעשה סבא שלי, זה אותו מעשה באמת. יכול להיות שבזמן הסבא שלי היה לזה משמעות אחת, ואותו מעשה יש לו משמעות אחרת. הוא עדין להקרבת קורבנות. בסדר? יכול להיות שהקרבת הקורבנות העתידית, אינשאללה במהרה בימינו, תהיה בעלת אופי אחר לגמרי ממה שהיה בימי קדם. ולא רק בגלל ההקשר התרבותי שבו זה מופיע. אז איך מטפלים בזה? ואין לו רפואה. כי אם בעבודה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה. כלומר, אתה צריך ללמוד את הפנימיות של הדברים. מה שני, כן? חילונות. זה נקרא בקיעים, לא בקיעים באלף, בקיעים בעין. כן, פרצות. נבקע, משהו שנבקע, שנפרץ. כן, לא בקיעות, אלא בקיעים. בסדר? בקע. כן. ואין לו רפואה, כי אם בעבודה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה. מה שנקרא בשפה יותר פשוטה, טעמי המצוות. כלומר, מה שאומר הרב, אי אפשר יותר לחנך את הדור לזה שהמצוות זה מה שאתה חייב לקיים. היה יהודי אחד שהלך בכיוון כזה, זה לא כל כך הצליח לו. קראו לו, אני אגיד בדיוק, קראו לו פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא המשיך את הכיוון של משה מנדלסון בצורה יותר קיצונית. מה הוא הסביר? שבעצם היהדות זה מכלול של דינים. אתה חייב. זאת חובתך לעשות, אז מה אתה מתווכח? ברגע שאתה ננסה לתת לזה גם משמעות, אתה כבר עובד אלילים. ברור? שאלו, משל, פעם שאלו אותו, הוא דיבר על זה שניתן הרצאה בפני אנשים חילונים, על התפילה. הוא אמר, כל יום יש אנשים שמניחים את אותם תפילין ואומרים את אותן המילים יום אחרי יום. ואז מישהו שאל בקהל, בשביל מה זה טוב? ואז הוא אמר, וכי שמעת ממני את המילה טוב? עד כאן דברי קודשו. זאת אומרת, מה הוא רצה לומר? שבקשת משמעות ליהדות היא סטייה מן היהדות. הפוך מהרב קוק, כן? הרב קוק אומר, ברגע שהתורה הופכת להיות פרקטיקה מעשית ללא נשמה פנימית, זה הולך לאבדון. או, כן. ישעיהו ליבוביץ', הוא אמר את זה כי הוא רצה להציל את היהדות מהקושיות עליה. כן, כלומר, אם אתה אומר שבתוך היהדות יש עקרונות, ואז אפשר להתווכח על העקרונות. הוא אומר, לא, אין עקרונות. יש מעשים וזהו, שולחן ארוך. כלומר, היהדות היא סך הכל סוג של שולחן ארוך, ומכיוון שזה סוג של שולחן ארוך, אין לך מה להתווכח, זה מה שעושים. לכן הרעיון של טעמי מצוות מבחינתו הוא פסול. בסדר? זה המשך של הקנטיאניות שלו, כן, שאי אפשר לדעת שום דבר מהאלוהות, ואז ממילא המסקנה המתבקשת לפי שיטתו זה שיש לך תבונה מעשית שמחייבת אותך לעשות כך וכך. זאת החלטה וולונטרית, כלומר זה בא מהרצון שלך. אתה מקבל על מלכות שמיים, עד כדי כך שהוא אפילו אמר, זה שיש אלוהים זה בגלל שזה ההלכה שיש אלוהים. בואו, אפשר היה לנסח שולחן ערוך כזה. יש אלוהים ויש אומרים שאין, והלכה כסברה ראשונה. כן? משהו כזה. בסדר? מה? טוב. כן. הוא מביא את זה מהיהדות. הרב מביא את זה מהיהדות. הרמב״ם, למשל, במורה נבוכים, שאומר שיש, אם יש אדם שעושה מעשה ללא טעם, אומרים שהוא טיפש. נכון? אם הוא עושה עם טעם, שהוא חכם. ויש אנשים, אומר הרמב״ם, שחושבים שעל אלוהים זה הפוך. שאם אלוהים, יש טעם למעשה האלוהים, אז זה אנמחה, וזה לא נכון. לכן אומר הרמב״ם, אני חייב להבין מה הטעם של המצוות שאני מקיים.
סליחה, אבל אין מה, אין סוג הזה, מה שאני אומר, כאילו,
אה, יש מילה, יש ביטוי בפסוק. כל אשר דיבר השם, אז דיבר. אם הוא דיבר, אז שמענו. נעשה ונשמע עוד פעם. נעשה כדי להבין יותר טוב. כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה ונשמע שוב. בסדר? הפוך מהתפיסה העממית של הנעשה ונשמע. בסדר? טוב, כן. אגב, למשל יש ביטוי מעניין בהקדמת ספר החינוך. שמעת על ספר החינוך? אז הוא כותב, בהקדמה אחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון? אז מה אתה לומד מזה? שצריך קודם כל שיהיו לבבות כדי למשוך אותם על ידי המעשים. זה חוזר לשאלה, שיש לבבות. מה זה הלבבות שצריך למשוך אותם על ידי המעשים? אולי הבנה. הלב מבין, לא?
שכל, ודאי.
שכל, ודאי, בינה ובה הלב מבין, אומר הזוהר. כן. דעת אלוהים? למה? אם יש דעת ואתה מחבר, אז זה כן עוזר לזה. דת אלוהים זה כולל הרבה מאוד מרכיבים. זה כולל בכלל את הבנת ההנהגה, ההשגחה, טעמי המצוות. כל זה קרה דת אלוהים. כן. אגב, אני מניח שלזה התכוונת כשאמרת אלוקים. כן. אבל אנחנו קוראים לו אלוהים. כן, מה אתה אומר?
מה שאמרת על הנעשה ונשמע, זה לא מצב.
ביקשת פסוק, איזה בדרך הפסוק? אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל גיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה צדקה, אוהב צדקה, חסד צדקה ומשפט, כי בלך חפצתי נאום השם בארץ. בסדר? טוב. עשה גבהו כי ידע שמי. אז לכן אומר הרב, צריך לעסוק באותו חלק של התורה, שאנחנו מכנים אותו טעמי המצוות, אבל במובן עוד יותר רחב, של מה המגמות הכלליות שהתורה נושאת אותן בקרבה. זה נקרא לימודי אמונה, כן. ואין לו רפואה, כי אם בעבודה, יש לי בעיה עם הביטוי לימוד אמונה, הוא ביטוי חשוב, אבל היום משתמשים בו בצורה לא נכונה. אני אסביר. לימוד אמונה החליף את המונח מחשבת ישראל. יש לזה סיבה, הרב ציודה הוא זה ששינה ממחשבת ישראל ללימודי אמונה, כשהכוונה היא שאנחנו לא רק חושבים, זה לא פילוסופיה, יש התגלות. אבל בגלל שהתרחקו מהמילה מחשבת ישראל, הפסיקו גם לחשוב. חושבים שללמוד אמונה זה לדעת את השולחן ערוך של האמונה. בסדר? אז זה צריך להיזהר מזה, כי זה יוצר לפעמים אנשים חסרי מחשבה. בסדר? טוב. כן, לדעת, הנה, עכשיו, בוא, טוב, מה אומר הרב קוק? יאללה, צריך לדעת, לא? כמו שכתוב, צריך לדעת מה אומר השולחן ערוך בהלכות תפילה, אז בוא נראה מה הוא אומר, מה צריך לדעת. כן, אז זה לא ככה, צריך גם לחשוב. כן, ואין לו רפואה, כי אם בעבודה שכלית מרובה, בעומק הצד הפנימי שבתורה, מצד הזיקוק של חוכמת אלוהים, שהוא אור העולם שבתוכה, עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים תשלים את המהלך הנכשל אשר פיגרו איזה דורות בהתרשלותם. כן, ביטוי חריף. הדורות שמדבר עליהם זה דורות רבנים, כן? שהרבנים לא עשו את העבודה שלהם, התמקדו בזדים יותר פשוטים של היהדות, שיותר ריטואלים, שיותר קל ללמד אותם. תמיד, ברגע שיש מישהו שהוא ברמה יותר גבוהה, יש לזה הקרנה. כי הביטוי המפורסם, תשמע, הייתה אצלנו הרצאה נפלאה ומבריקה. כל כך נהניתי. כן, ומה הוא אמר, המרצה? לא הבנתי כלום, אבל זה היה מבריק, תשמע, נהניתי. כן, יש דבר כזה, לא? מה? לא, אבל זה שקרנה. יש הקרנה, ידיעה שזה רציני, שיש התמודדות אמיתית עם שאלות יסוד. בסדר? וזה גם מונע את ההתמקדות, את ההתכנסות לתוך מחשבות קטנות. טוב, אשר פיגרו איזה דורות בדרשותם, עד שהתרוממו המושגים האלוהים, לעומת אותו הגובה של ההתפתחות השכלית והמידותית של התרבות הכללית. כן, כלומר, שיהיה ברור שהתוכן של התורה איננו נופל בערכו מהתכנים היותר מבוקרים והיותר מזוקקים של התרבות הכללית. בסדר? שעלה עליו הדור בכללותו. ובזה, בזכות זה שילמדו אמונה כמו שצריך, לבריאות, תהפך הכללה לברכה. כלומר, הכללה הזאת שהביאה להתפתחות החילונות, תביא עד רבה לעלייה של המחשבה האמונית, כי הריחוק של המושגים הבא מצד התפתחות הכללית בעולם, יפנה דרך לבניינים שכליים רחבי ידיים, שאף על פי שכבר היו גלויים לגדולי הרוח שבדורות עולמים, אתה ממציא את אמריקה, הרי גדולי ישראל כן יודעים את הדברים האלה, שהרי הרוח הכללי של השכלת היחידים הקדמונים עומד לנס לעד, למרות כל ההתגלויות הפרטיות שהתחדשו, אלה הדברים עשיתים כבר, עשיתים לרבי עקיבא וחבריו, מכל מקום, ההכרח לבאר ולהשפיל את הדברים הנעלים, עד אותה המידה של עניינים הרגילים, אותו ההכרח עצמו עושה אותם לקניין הכלל כולו, ועל ידי זה מתרומם העם בכללותו למדרגה עליונה וניסה. כלומר, לא מספיק שזה יישאר בתוך מגדל השן של כמה יחידי סגולה, צריך להשתמש באותם תכנים עליונים כדי לבאר להמון הפשוט ובשפה מובנת להמון את אותם הסודות העליונים. על כן, מאותו העוז של ימים רבים לישראל אלו אלוהי אמת, יצא מתוק של כל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כן. 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 תלוי מתי. כלומר, היו דורות שלא היה צריך, אבל כשהתחילו להופיע דורות שכן צריכים את זה, והרבנים נשארו תקועים מאחור, אז זה קרה מה שקרה. היא עשתה הרבה הרס, אבל היא הזמינה גילויים עליונים. כן, הרב אומר באורות הקודש, אי אפשר להסביר אמונה פשוטה לאנשים בינוניים בלי הצעת רזי קודש. זה המצב של הדור היום. כן. ההתקרבות אליו, כן. אז מדבר פה על הכבוד.
זה הכבוד.
זה הכבוד. עד כאן להיום. פם פללם, פם פם.